הרבה אנשים מפחדים בערב פסח שחל בשבת, שאנשים, נשים, שזה עושה להם טראומה. אני חושב שערב פסח שחל בשבת זה דבר מדהים, דבר כל כך נפלא, שהלוואי שזה היה יצא כל שנה. זה ממש דבר נפלא. אני חושב שהוא לא רק שהוא לא מפחיד, להפך, הוא כל כך משמח, וכשאנשים קולטים את זה, ומבינים את המשמעות, ואיך לתפעל את הדברים בצורה נכונה, זה הופך להיות ליל הסדר שהוא חוויה. יכול להגיד שהרבה נשים בקהילה שלי, באלון שבות, תפשין סמכה, כשנתתי להם המלצות, שבעזרת השם אני אתן גם כאן בסוף, איך לעשות ערב פסח שחל בשבת, הם כל כך נהנו וסמכו שהם באו אחרי זה ואמרו לי שכבר מחכים לפעם הבאה שיהיה ערב פסח שחל בשבת. אנחנו ננסה לעבור על עיקרי הדברים, גם קצת במקורות וגם מבחינה מעשית איך כדאי לעשות את הדברים בצורה הכי טובה והכי נעימה. תענית בכורות. תענית בכורות, הזמן עצמו הוא בדרך כלל י' בניסן, אבל השנה זה בשבת, יש לנו בעיה. אנחנו לא צמים בשבת, צמים יום כיפור. המשנה במגילה דפי עמוד א' אומרת שתשעה באב חגיגה והקל, אם הם חלו בשבת, מאחרים ולא מקדימים. המשנה אומרת שתשעה באב בשבת מאחרים אותו. כלומר, צמים ביום ראשון. למה מאחרים? אומרת הגמרא, תשעה באב הקדומי פורענות, לא מקדימי. אנחנו לא רוצים להקדים פורענות, לכן אנחנו דוחים ליום ראשון. לאור הדברים האלה, אנחנו יכולים להסיק שיש שתי תעניות, שאם הן חלות בשבת, הן לא יידחו ליום ראשון. שתי התעניות הן, תענית אסתר ותענית בכורות. אלה שתי תעניות שאינן תעניות של צער, של פורענות. ובאמת הרמב״ם כותב יחס לתענית אסתר, הרמב״ם הלכות תעניות, פרק ה' הלכה ה', ואם חל 13 באדר להיות בשבת, מקדימין ומתמיד בחמישי שהוא 11. אז הרמב״ם כותב תענית אסתר ביום חמישי. לפי זה לכאורה הוא הדין לתענית בכורות. אבל יש לעיין, למה יום חמישי? למה לא לעשות את התענית ביום שישי? שאלה היא גם לגבי תענית אסתר. לגבי תענית אסתר, מצאנו שתי תשובות בדברי הראשונים. המגיד משנה אומר, אין מתענים בערב שבת מפני כבוד השבת. לא מתאים, זה לא כבוד שבת, להתענות בערב שבת, יום שישי. לא רוצים לעשות צום. אם הוא חל ביום שישי זה משהו אחר, אבל להקדים במיוחד ליום שישי לא רוצים. אבל הטור מסביר בצורה אחרת, טור מסביר, לפי שרגילים להרבות בו בסליחות ותחנונים, ולא ייתכן לעשות כן בערב שבת, שלא יוכלו להכין צורכי שבת, הטור אומר, הבעיה היא שמרבים בסליחות בתענית אסתר. תחנונים, התפילה הארוכה, לא נספיק להכין צורכי שבת, לכן לא עושים תענית אסתר ביום שישי. וכמובן, שאנחנו שואלים את עצמנו, אז מה קורה עם תענית בכורות? אז התשובה היא שזאת בדיוק נפקמינה בין שני הטעמים שראינו. אם אתה מוכבוד שבת, אם אנחנו אומרים, לא עושים תענית יום שישי, כבוד שבס. אם זה הטעם, אז גם תענית בכורות לא נעשה ביום שישי. אבל אם אתה בגלל שמרבים בסליחות, ואין זמן להכין צורכי שבת, ותענית בכורות, אין סליחות. אם אין סליחות, ממילא אפשר לצום ביום שישי. באמת מצאנו מחלוקת בין הראשונים. יש ראשונים שאמרו שתענית בכורות ביום חמישי, אבל המאירי חשב שביום שישי תענית בכורות, כי אין בעיה של סליחות ותחנונים. מצאנו גם דעה שלישית. דעה שלישית היא דעה שמובאת בשו"ת תרומת הדשן, וחלק א' סימן קכ"ו, שאולי לא צמים בכלל. הדעה הזאת, דעה שנלמדת מאיזה סיפור מסוים, בירושלמי, שלא ניכנס אליו עכשיו, כי אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל הירושלמי מנסה לברר את מנהגו של רבי יהודה הנשיא, האם רבי יהודה הנשיא צם לפני פסח בגלל שהוא היה בכור, או בגלל שהוא רצה להיכנס רעב לליל הסדר, ומהסיפור הזה רוצה להוכיח בשו"ת תרומת הדשן, שאולי אפשר להוכיח שבערב פסח שחל בשבת לא צמים בכלל, כי בערב פסח שחל בשבת לא צריך לצום כדי להיכנס רעב לליל הסדר, כי יש הרבה ימים עד אז, והוא רוצה להוכיח מכך שהגמרא הירושלמי לא הוכיח מערב פסח שחל בשבת את מנהגו של רבי, הוא רוצה להוכיח שלא צמים בכלל השנה. כלומר, הצום של תענית בכורות הוא דווקא ביהוד ד'. אם הוא לפני יהוד ד', כבר אין מה לצום. כל המשמעות שלו זה שזה ביהוד ד', צמוד לפסח. אבל תרומת הדשן בעצמו לא מסכים עם הדעה הזאת. בכל אופן, יש לנו שלוש דעות. יום חמישי, יום שישי, או לא צמים בכלל. בואו נראה מה פוסק השולחן ערוך. שולחן ערוך סימן תף עין סעיף ב'. אם חל ערב פסח בשבת, יש אומרים שמתענים הבכורות ביום ה', ויש אומרים שאינם מתענים כלל. שולחן ערוך הביא שתי דעות. או שמתענים ביום חמישי, או שלא מתענים בכלל. איך הוא פוסק להלכה? בדרך כלל אנחנו נוהגים לומר שיש אומרים ויש אומרים, הלכה כדעה שנייה. הלכה כיש אומרים בטרה. לפי זה השולחן ערוך פסק שהשנה לא צמים בכלל. זה מה שיוצא לפי פשטות פסק השולחן ערוך, שהשנה לא צמים בכלל. הדבר הזה, למעשה, יש דיון בפוסקים הספרדים, האם לקבל אותו, לא לקבל אותו, ושו"ת יחווה דעת וחלק א' וסימן צדיק א', חושב שבאמת מצד הדין לא צריך לצום בכלל השנה, אבל אומר, טוב, בכל אופן, לעשות סיום מסכת. לעומת זאת, לאשכנזים הדברים ברורים, הרמ"א כותב, אגב, אבל יש לנהוג כי סברה ראשונה. הרמ"א אומר, אנחנו אשכנזים, אומר הרמ"א, צמים ביום חמישי, אבל בדרך כלל גם הצמים נוהגים לעשות סיום מסכת, ויש דיון, השנה זה יותר קל, יותר חמור, אבל למעשה, גם השנה, למעשה כולם נוהגים לעשות סיום מסכת ביום חמישי, ובכך לצאת ידי חובה. אנחנו עוברים לבדיקת חמץ. הרמב״ם, חמץ ומצה, פרק ג' הלכה ג', אומר חל 14 להיות בשבת, בודקין את החמץ בלילי ערב שבת, שהוא ליל 13. אומר הרמב״ם, שהשנה בדיקת חמץ נעשית ביום חמישי בלילה. טוב, הדבר די מסתבר. ולפי זה, למעשה, חוץ מהזמן, שזה ביום חמישי בלילה, בדיקת חמץ נעשית כרגיל. בודקים חמץ כרגיל ביום חמישי בלילה. מברכים על הבדיקה וגם מבטלים. למה אפשר לבטל? יש הבדל בין ביטול בלילה לביטול בבוקר, ביום. בלילה אנחנו מבטלים את החמץ שאיננו ידוע לנו. ביום את החמץ הידוע. חמץ לא ידוע, אין לנו בעיה לבטל בלילה, למרות שזה יום חמישי בלילה. ניקינו את הבית. אנחנו רוצים לבטל את כל החמץ שאנחנו לא יודעים עליו. לכן, בדיקת חמץ, ביטול חמץ, הכל כרגיל, ביום חמישי בלילה. מה עושים עם שריפת החמץ? מתי מבערים את החמץ? מתי מבערים ומתי מבטלים? פסחים דף מ"ט עמוד א' אומרת הגמרא, 14 שחל להיות בשבת, מבערים את הכל מלפני השבת. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בזמנו. יש לנו מחלוקת מתי עושים ביעור חמץ השנה. רבי מאיר אומר, יום שישי. חכמים אומרים בזמנו. כלומר, בפשוט בשבת. הזמן זה שבת, זה י"ד, זה הזמן של ביעור חמץ. טוב, אז לפי חכמים, שורפים את החמץ בשבת? יותר לשרוף בשבת? יעלה על הדעת. מסביר בעל המאור. שהמחלוקת בין רבי מאיר לחכמים היא איך עושים ביעור חמץ. רבי מאיר סבר לה כרבי יהודה, דאמר ביעור חמץ אלא בשריפה. רבי מאיר חושב שביעור חמץ הוא דווקא על ידי שריפה, ולכן אי אפשר לשרוף בשבת, ממילא עושים ביעור חמץ ביום חמישי, ביום שישי. לעומת זאת, חכמים סבירה לו, בביעור חמץ מפורר וזורל הרוח ומטיל הים ואין בזה אב מלאכה. חכמים סבורים שביעור חמץ נעשה לאו דווקא על ידי שריפה, אלא בכל דבר אפשר לפורר, אפשר לשים עליו ספרי של ג'וקים, כל דבר אפשר לעשות, ולכן אפשר לעשות ביעור חמץ בשבת. הרמב"ם פוסק, חמץ הוא מצא פרק ג' הלכה ג', הוא מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת. הוא מניחו במקום מוצנע והשאר מבערו מלפני השבת. הרמב"ם פוסק שביעור חמץ עושים מלפני השבת. שומרים לחם לסעודות שבת, אבל את הביעור עושים לפני השבת. אם הרמב"ם פסק שביעור עושים לפני השבת, כנראה שהרמב"ם חושב שאיך עושים ביעור חמץ? בשריפה. אבל הרמב"ם מפתיע אותנו, והרמב"ם פרק ג' הלכה י"א אומר, כיצד ביעור חמץ, שורפו, או פורר וזורה לרוח, או זורקו לים. הרמב"ם כותב שאפשר לעשות ביעור חמץ, לא רק על ידי שריפה. בכל דרך שאתה יכול לפורר. שאלת השאלה, אם אתה יכול לפורר, למה לעשות, לא לעשות בשבת? למה לעשות ביעור חמץ ביום שישי? בדבר הזה יש מקום להאריך הרבה. ואנחנו לא נאריך הרבה, אני רק אגיד, בקיצור, 3 כיוונים למחשבה. כיוון אחד, שאולי יש מאה בצד הלכות שבת. אומר המשנה למלך, אסור לפרר הלחם בשבת, דהבי תולדה דתוכן. אם אתה לוקח לחם ומפורר אותו, זה תולדה דתוכן. לכן אתה לא יכול בשבת לפורר את הלחם. אומנם הדבר הזה לא כל כך פשוט, כי יש הרבה ראשונים שחושבים שאין תוכן אחר תוכן. הרי זה פעם היה קמח, אחרי זה עשית מזה לחם. עכשיו אתה מחזיר את זה עוד פעם לקמח. יש ראשונים חושבים שאין תוכן אחר תוכן. להגיד שיש תחינה כשאתה מפורר לחם זה חידוש. אפשרות אחרת להגיד שאולי הרעיון כאן הוא מצד דיני ביעור. יש חקירה במנחת חינוך שלא נאריך בה עכשיו, האם תשביטו זאת מצווה אקטיבית או פסיבית? האם אדם שאין לו חמץ יש עניין שיקנה חמץ כדי לשרוף בשנה רגילה, לא דווקא השנה? אולי שזה השלכה גם במקרה שלנו. אם אנחנו מבינים שביעור חמץ זה דבר אקטיבי, אז ממילא אפשר להבין שאולי צריך דווקא אולי לכתחילה לפחות לשרוף. אתה יכול אולי גם בדרך אחרת לצאת ידי חובה, אבל לכתחילה אולי צריך להשתדל לשרוף כדי לקיים את המצווה, ולכן יש עניין לעשות זה ביום שישי. אם אתה מבין שזה פסיבי, כלומר העיקר שלא יהיה לך חמץ, אז ברור שגם בשבת אתה יכול להיפטר מהחמץ, וגם זה טוב, העיקר שלא יהיה לך חמץ. אז לא צריכה להיות בעיה לעשות זה בשבת, ואולי הדבר הזה מרכיב את הרמב"ם, שאולי לכתחילה חשב שיותר טוב לעשות ביום שישי כדי לקיים את המצווה בצורה אקטיבית. אבל אולי, אם אתה לא עושה כך, בדיעבד אתה יכול בכל דרך לבאר את החמץ, העיקר שלא ילך החמץ בבית, לפחות תצא בצורה פסיבית. אפשרות שלישית להבין את הרמב"ם, שיש כאן שילוב בין הלכות פסח להלכות שבת. יכול להיות שבדרך כלל מותר לפורר לחם בשבת, בגלל שאין כאן שום חידוש. זה היה פעם פירורים, זה היה קמח, והחזרת את זה להיות פירורים. זה לא חידוש מה שעשית עכשיו. אבל אולי השנה, בערב פסח שחל בשבת, אם אתה מפורר זאת בעיה, כי עכשיו זה אולי חידוש, ולמה זה חידוש? כי עכשיו הפירור יש לו משמעות. עכשיו כשאתה מפורר אתה הופך את הלחם מלהיות חמץ לדבר שאין בו איסור פסח. אתה מפורר אותו עכשיו כבר אין בזה בעיה של חמץ, של איסורי פסח. כיוון שיש בפירור הזה משמעות, אולי גם בהלכות שבת יש כאן בעיה. כלומר, בכל שבת מותר לפורר את הלחם, אין תוכן אחר תוכן, כי לא יצרת שום דבר. אבל השנה, כיוון שעל ידי הפירור בשבת שאתה מפורר, אתה יוצר משהו חדש. אתה יוצר עכשיו מציאות שבה אתה לא עובר על איסור חמץ, אולי עכשיו אתה עובר על איסור שבת של תוכן. אולי בגלל זה הרב המסר, ואולי באופן עקרוני, כך טוען הרב סולובייצ'יק, בדרך אחרת מה שאני רוצה להסביר, אולי באופן עקרוני הרב חושב שביעור חמץ לא מתאים לשבת, אולי זה לא מתאים ממהות השבת, לבאר את החמץ. בכל אופן, הרב פוסק שמבארים ביום שישי, הבית יוסף רוצה להסביר שאולי גם חכמים מסכימים לזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, וכך פוסק בשולחן ערוך, בסימן תפמ"ד סעיף ב'. אבל השולחן ערוך מוסיף עוד דבר. בסדר, מבארים ביום שישי. אבל עד מתי מותר לבאר ביום שישי? בדרך כלל אנחנו יודעים שמותר לבאר עד סוף שעה חמישית. אחר כך אסור. אחר כך מגיע זמן איסור חמץ. יש אומנם שעה שישית, שזה עדיין רק הרחקה מדי רבנן, אבל אחרי זה אסור. השנה לכאורה צריך להיות מותר לבאר את החמץ ביום שישי עד כל היום, עד כניסת השבת. אבל אומר השולחן ערוך, טוב לבאר בערב שבת, קודם חצות, גם השנה טוב להקפיד על הזמן הרגיל, עד סוף שעה חמישית. כלומר, שם חשב שאולי יש עוד שעה השנה, זה רק הרחקה מדרבנן, אולי השנה לא הקפידו, אבל המשנה ברורה פוסק להלכה עד סוף שעה חמישית, כלומר כמו הזמנים בכל שנה. למה? כדי שלא יבואו לטעות בשאר שנים לבאר אחר חצות. אתה תשרוף אחרי צהריים, יבואו אנשים שנה הבאה יגידו, אתמול שנה שעברה שרפנו אחרי צהריים, גם שנה הבאה יצרפו אחרי צהריים. לכן פוסק השולחן ערוך וכל הדברים אמור לך בשם רשי, שגם השנה ביאור חמץ נעשה כרגיל בזמן. אבל ההבדל יהיה שהשנה אנחנו לא נבטל את החמץ אחרי הביאור. ולמה לא נבטל? כי בשבת אנחנו ממשיכים לאכול לחם. אתה לא יכול עכשיו לבטל את החמץ הידוע. בשבת ממשיכים לאכול לחם. מי שלא ממשיך לאכול לחם, גמרנו, אין אצל יותר לחם בבית, הוא יצא אולי מצא עשירה, דברים אחרים, שנדבר עליהם, הוא יכול עקרונית לבטל את החמץ כבר עכשיו. אבל רוב האנשים שכן משאירים לחם בשבת, לא יבטלו את החמץ עכשיו, אלא יבטלו את החמץ בשבת עצמה. ואנחנו עכשיו עוברים לשבת. שבת, זאת השאלה הגדולה, מה עושים בשבת? מצד אחד, אנחנו חייבים לחם. צריך לאכול סעודות שבת, צריך לחם משנה. מצד שני, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה שאולי אנחנו לא רוצים כל כך לחם בבית, ואולי אנחנו גם אם רוצים, את לא כל הסעודות אפשר לאכול ולחם. סעודה שלישית, אולי תהיה לנו בעיה כבר לאכול ולחם. ברור שתהיה לנו בעיה, זה כבר סעודה שלישית, זה בזמן איסור חמץ. מצד שני, גם מצה אנחנו לא יכולים לאכול. ירושלמי אומר, פסחים פרק י' הלכה א', האוכל מצה בערב פסח, כבעל ארוסתו בבית חמיב, והבעל ארוסתו בבית חמיב לוקה. אתה אוכל מצה בערב פסח, אתה לא יכול להתאפק, זה לא טוב, כמו אדם שרוצה כבר לחיות עם אשתו, כשהיא רק הרוסה שלו וידיים לא ממש אשתו. דבר מעניין, כתב שוט מערי וייל בסימן קוף צדי ג' שכמו שיש שבע ברכות בחתונה, עד בחתונה, עד שנגמרים הנישואים, כך יש שבע ברכות לפני אכילת המצה. הוא אומר, אם תספרו את הברכות מתחילת הארוחה ועד אכילת מצה, תגיעו לשבע ברכות. יש כאן רעיון מעניין, אולי גם החשבתי שאפשר לחבר, לחשוב על החתונה המיוחדת בין עם ישראל וקודש הבריחו בפסח, בליל הסדר, יש כאן איזה משהו מיוחד שאולי בא לידי ביטוי במצה, אבל בזה לא נאריך כרגע. בכל מקרה, מצות לא אוכלים. יש מחלוקת ראשונים, דווקא ביום אסור לאכול מצה, או גם בלילה, אבל למעשה אנחנו משתדלים גם בלילה לא לאכול מצות, למרות שעיקר הדין זה רק מעלות השחר שמתחיל האיסור. ואז השאלה היא מה עושים? פתרון ראשון, לחם משנה ומצה עשירה. אנחנו לא נאריך עכשיו בסוגיית מצה עשירה, סוגיה בפסחים, דף למד ה', למד ו', אבל נגיד את העקרונות כפי שעולים כאן מהפוסקים. מצה עשירה אנחנו דנים על קמח שלא נילוש במים אלא במיץ, במי פירות. ויש מחלוקת בגמרא האם דבר כזה מחמיץ, לא מחמיץ. שולחן ערוך פסק להלכה בסימן תף סמך בעצם א', מי פירות מלא מים אין מחמיצים כלל. הוא מותר לאכול לפסח מצה שנילוש לה במי פירות אפילו שעתה כל היום. אתה עושה מצה עשירה, לוקח קמח, במקום ללוש עם מים תלש עם מיץ ענבים. או מיץ אחר, מיץ תפוחים, מיץ טבעי, אתה יכול לתת את זה לתפוח, לעשות מה שאתה רוצה. זה לא מחמיץ, כך אומר השולחן ערוך. אבל הרמ"א כותב, ובמדינות אלו אין נוהגים ללוש מי פירות, ואין לשנות אם לא בשעת הדחק לצורכי חולה או זקן הצריך לכך. הרמ"א פוסק להלכה שאסור ללוש מי פירות, ושלושה טעמים לדבר, טעם אחד, הובא כאן במשנה ברורה שחוששים, אולי מי פירות מחמיצים. טעם שני, אולי יתערבבו קצת מים. ואם יתערבבו קצת מים, זה ודאי ממהר להחמיץ יותר ממים רגילים אפילו. טעם שלישי, אומר הבית יוסף בשם הכל בו, יהיה לך מצות עשירות בפסח, אולי בטעות תאכל את זה בלילה, בליל הסדר, בתור מצת מצווה, ולא יצאים ידי חובה במצה עשירה. זה לא לחם עוני, וגם כל דבר שלא יכול להחמיץ, לא יצאים בו ידי חובה בתור מצה בליל הסדר. לכן אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה. יש אשכנזים שטועים, חושבים שמצה עשירה אפשר לתת לילדים, אפשר אשכנזים, לא אוכלים מצה עשירה בפסח. לא לילדים, לא למבוגרים, לא אוכלים מצה. לפני פסח אתה רוצה לשים בבית מצה עשירה, כדי שלילדים יהיה משהו שפחות מסוכן מצד לכלוך בבית, בבית חמץ. זה דבר שבהחלט רעיון טוב. אבל בפסח אשכנזים לא אוכלים, ספרדים. כל האשכנזים לא אוכלים. ספרדים, יש כאלה שאוכלים, יש כאלה שגם נוהגים לא לאכול בין הספרדים, למרות שכתוב כאן שכן, במיוחד, יש שני סוגים של מצה עשירה. המצה עשירה שמצויה בדרך כלל הרגילה בארץ, זה עוגיות כאלה. פשדופ, מושדו, הביסקוויטים האלה, יש כאלה שחושבים שזה בסדר, זה איך של הרב עובדיה, הרב מרדכי אליהו חושב שזה חמץ, חושב נתרבים קצת מים אולי, הוא חושב שזה לא בסדר, אז יש מהספרדים כאלה שאוכלים, כאלה שלא אוכלים. בכל מקרה, אם אדם, תכף נדבר על זה, רוצה להשתמש במצה עשירה בשביל סעודות ליל הסדר, יקנה מצה עשירה אחרת. יש מצה עשירה שמוכרים אותה כל שנה שערב פסח חל בשבת, שהיא כמו מצה רגילה נראית, ולשו אותה פשוט במי ביצים, ולא נתנו לזה לטפוח, זה פחות מ-18 דקות, עשו את זה כמו מצה רגילה, אז לפחות הטעם הראשון לא קיים כאן, כי ממש עשו את זה כמו מצה רגילה, זה נמכר כל שנה, נדמה לי בהכשר ה-OU, כל שנה שערב פסח חל בשבת. עכשיו, הפתרון הזה יכול להיות טוב ללילה, יכול להיות טוב לבוקר, גם לספרדים וגם לאשכנזים, כי עדיין לא זמן איסור חמץ, ברור שגם אשכנזים יכולים לאכול מצה עשירה בלילה ובבוקר, כל עוד מותר לאכול חמץ. אבל הפתרון הזה יכול להיות בעייתי לסעודה שלישית. השולחן ערוך פוסק, תף עם דלת סעיף א', י' שיכה להיות בשבת, סעודה שלישית זמנה אחר המנחה, ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ, אלא במצה עשירה, וצריך לעשותה קודם שעה עשירית. שולחן ערוך פוסק שסעודה שלישית השנה עושים במצה עשירה, אבל צריך להתחיל את זה קודם שעה עשירית, בזמנים של היום זה קודם שעה 3:55, כי לא מתחילים סעודה של מזונות או לחם לפני, אחרי שעה עשירית. אתה צריך לעשות בסעודה שלישית קודם שעה עשירית, ועושה אותה במצה עשירה. כן, אז קודם תחילת שעה עשירית. הדבר הזה, הוא לתשיטת השולחן ערוך. הרמה, מנהגו לא ברור כאן. הרמה כותב בתף עין א' וסעיף ב', קודם שעה עשירית, אומר השולחן ערוך, מותר לאכול מצה עשירה, אומר הרמה, אבל מצה שיוצאים בה בלילה, אסורים לאכול כל 14. כלומר, הרמה מסכים לשולחן ערוך, הוא רק אומר, מצה רגילה יש בעיה לאכול. מכאן יוצא שגם לפי הרמה אפשר לעשות סעודה שלישית במצה עשירה. אבל הרמה בסימן תף עם ד' וסעיף א' אומר, הגאו במדינות אלו שאין נוהגים לאכול מצה עשירה, יקיים סעודה שלישית במיני פירות או בשר ודגים. אומר הרמה, אנחנו נוהגים לעשות סעודה שלישית בפירות, בשר ודגים. אם הרמה חושב שמותר לאכול מצה עשירה עד שעה עשירית, עד סוף תשיעית, אם כך, למה הוא אומר סעודה שלישית לעשות בבשר ודגים? אפשר לעשות עם מצה עשירה. ויישוב הסתירה הזאת, יש כמה שיטות בדברי האחרונים. ערוך השולחן מבין שבאמת מותר לאכול גם לאשכנזים מצה עשירה בסעודה שלישית, אבל בדרך כלל פשוט אין להם, מבחינה טכנית. אשכנזים לא רגילים לעשות מצה עשירה. מצד שני, פשוט נודע ביהודה, למרות שרצה להקל בדבר, בסופו של דבר הוא כותב שיש לנו כדעת הרמה, לא לאכול מצה עשירה אחרי זמן איסור חמץ, וממילא לפי השיטה הזאת, אי אפשר לעשות סעודה שלישית במצה עשירה, והדבר הזה שהיא דעת הנודע ביהודה היא הדעה המקובלת בפוסקים, שאשכנזים לא עושים סעודה שלישית במצה עשירה, וכך כתבו כמה אחרונים, וכך כתב גם שולחן ערוך הרב, וכך יוצא גם משער הציון מסימן דף נ"ד לסעיף א', כך כתב גם הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, באורח חיים חלק א', סימן קנ"ה, ולמעשה מנהג האשכנזים לאכול סעודה שלישית בבשר ודגים. השנה לא צריך, למרות שבדרך כלל אנחנו משתדלים לאכול בלחם, השנה אפשר להקל, והגרא ועוד אחרונים הקלו, כדעת הרמ"א, אשכנזים אוכלים סעודה שלישית, בשר ודגים, בלי לחם. מה מברכים על המצה העשירה? אני לא אאריך עכשיו, אבל הרב פיינשטיין אומר, שכיוון שזה הלחם השבת, אז בשתי הארוחות הראשונות שאוכלים מצה עשירה, מברכים ומוציא לחם מן הארץ. אז לפי זה ראינו ששתי סעודות ראשונות אפשר לעשות מצה עשירה, סעודה שלישית עושים עם בשר ודגים וכו'. יש גם פתרון שני לגבי שתי הסעודות הרגילות, הראשונות. פתרון השני הוא לאכול לחם רגיל. לאכול לחם רגיל, פעם אנשים מאוד פחדו מזה. אבל משהו השתנה בכל השנים האחרונות, שמאפשר לנו לנהוג לאכול לחם רגיל בארוחת ערב ובוקר, וזה הפתרון הכי נוח, הכי טוב, הכי פשוט. מה השתנה? מה השתנה ליל הסדר, השנה הזאת, או השנים, העשר שנים האחרונות מכל השנים? כלים חד פעמים, זה מה שהשתנה. פעם הייתה בעיה, אתה מכניס חמץ בפסח, מה תעשה אחרי זה עם הכלים? יש לך כלי חמץ, כלי פסח, איך תשטוף את הסירים, איך תעשה? זה היה בלגן. שנה יש כלים, בכלל בפסח כל תמיד יש, שנים האחרונות יש עכשיו ממש כלים, לא נורא, הסתדרו פעם אחת בשנה לאכול בכלים חד פעמים, הסתדרו גם הירוקים. גם הירוקים, יש להם בבית לפעמים שקיות השפע, יש כל מיני דברים, מסתדרים, מדי פעם יודעים לעשות, ופעם בשנה לעשות דבר כזה אפשר להסתדר, זה לא דבר שכל פעם. ולאכול בכלים חד פעמים, היום יש כלים חד פעמים יפים, טובים, אם רוצים אפשר לקנות כלים חד פעמים מיוחדים, מנייר, אפשר לקנות מה שרוצים, יש כלים חד פעמים לכל ה... יענו לכל השיטות, ומי שרוצה כלים חד פעמים מהודרים, אז יש גם שנראים ממש כמו כלים אמיתיים. אפשר להסתדר עם הדברים האלה. אדם שעושה בכלים חד פעמים, וגם מחמם את האוכל בחד פעמי, הוא יכול לבשל בכלי פסח, אבל מעביר אחרי זה חד פעמי, מחמם בחד פעמי. אדם כזה, בלילה אין לו שום בעיה, אוכל לחם. אם הוא מפחד מאחברים, או להבדיל מילדים, שיפזרו לו פירורים בבית, יכול לתת את הלחם רק בהתחלת הארוחה, ואחר כך לשים את הלחם בתוך שקית, שים בצד ולהמשיך את הארוחה בלי לחם. ואז בלילה אין לנו שום בעיה. וגם בבוקר אין בעיה לאכול, תכף אנחנו נדבר קצת יותר על ארוחת הבוקר. אוכלים בלילה והבוקר או כל הארוחה או בתחילת הארוחה, וכך לא צריך בכלל מצה עשירה. אז ערב ובוקר עם לחם, סעודה שלישית עם בשר ודגים, ועל ידי כך יוצאים ידי כל השיטות. עכשיו כאן אני רק רוצה לציין, בסעודה שלישית יש כאלה שרצו לעשות עוד חומרה, אני לא אוהב אותה, כי אני לא חושב שצריך להוסיף כאן חומרות נוספות בעניין. אנחנו פוסקים שסעודה שלישית אפשר לעשות רק אחרי מנחה, אחרי זמן שכבר אסור לאכול חמץ. אבל יש דעה בראשונים שסעודה שלישית אפשר לעשות גם בבוקר, ו... אפשר לעשות אותה גם מוקדם יותר. אז יש כאלה שאומרים, אנחנו נצא גם ידי השיטה הזאת. ואיך נצא ידי השיטה הזאת? מנהג הזה מופיע במערה מרוטנבורג. אז הוא אומר, אנחנו ניקח ואת ארוחת הבוקר נפצל לשניים. נאכל ארוחת בוקר, באמצע נברך ברכת המזון, נעשה הפסקה קצרה, נאכל עוד פעם לחם, ואחרי צהריים נאכל סעודה שלישית, וכך אכלנו סעודה שלישית פעמיים, פעם אחת בבוקר עם לחם, פעם אחת אחרי צהריים בלי לחם, ואז הרווחנו את כל השיטות. אבל הדבר הזה, למרות שכמו שאמרנו, מופיע במערה מרוטנבורג, בדרך כלל הפוסקים לא כתבו שיש חיוב לעשות כך, וגם ראינו ברמה, שהרמה כותב שהמנהג הפשוט הוא לאכול בבשר ודגים ולא לעשות בדרך הזאת, ואני חושב שהדרך הזאת, אם היא לא הייתה מוסיפה לחץ, דיינו, הייתי אומר, בסדר, מה אכפת לנו, נוסיף עוד חומרה. אבל זה לפעמים משבש כל כך את היום, שאני חושב יצא שכרו בהפסדו. וכאן, אני רוצה להציע הצעה פרקטית, מעשית, איך אני מציע לעשות את ערב פסח שחל בשבת, בצורה טובה, נעימה, שתהפוך את ליל הסדר לחוויה מיוחדת השנה. ואני מציע לעשות כך. אני מציע לאכול חמץ. אישה שמפריע לה בלחץ, בהיסטריה, חמץ בבית, רוצה מצה עשירה, שתעשה מצה עשירה. אין... אפשר לנהוג כך גם כן. זה לא כל כך משנה. כל מה שאומר חמץ, היא תעשה על מצה עשירה. זה פחות או יותר אותו דבר מהבחינה הזאת. אני לא חושב שיש צורך כל כך היום, כמו שאמרתי, בגלל הכלים אחד פעמים. בלילה, ארוחה כרגיל. ומי ש... לא רוצה חמץ כל הארוחה, אז ישים, כמו שאמרתי, יאכל חמץ, ישים בשקית אחרי זה בצד, וימשיך את שער ארוחה בלי חמץ. בבוקר. כתוב הפוסקים שנהגו להשכים קום, כדי לגמור את הארוחה בבוקר. אבל לקום בשש בבוקר, חמש בבוקר, בשבת, מכניס אנשים ללחץ, ערב פסח. אני חושב שאפשר לעשות משהו אחר. כן לקום מוקדם, אבל לא עד כדי כך מוקדם. לקום מוקדם בצורה כזאת שהתפילה תיגמר בשעה 9, כלומר בערך שעה לפני סוף זמן איסור אכילת חמץ. השנה זה בערך ב-9, סוף זמן איסור אכילת חמץ ב-9:55. כדי לגמור ב-9 אפשר להתחיל את התפילה ב-7, אמרתי לגבאים אצלי בקהילה, להתחיל ב-7 כדי לגמור ב-9, אבל השנה אני לא נמצא, אני הולך לערוך סדר למשפחות נפגעי טרור, אז אני לא נמצא בקהילה שלי באלון שבות השנה. אז אמרו לי הגבים, הרב לא נמצא, נתחיל ב-7:15, גם כן נגמור ב-9. אז בסדר, אם הרב לא נמצא, זה קצת יותר מהר. אז בסדר, אבל נגמור באזור 9 את התפילה. להגיע הביתה, לעשות קידוש, ולאכול לחם, חלות וממרחים. לאכול סנדוויצ'ים, אפשר אפילו לעשות עם לחמניות טובות, בייגל, אפשר לקחת ולעשות זה ממש, שיהיה היום שיש ממרחים טובים, אפשר לשים דג מאושן, סמוק סמן, ואפשר לשים אדם שרוצה פסטרמה, אפשר לעשות סנדוויצ'ים שמצד אחד יהיו יפים וטובים ומסביעים, מצד שני לא לוקח הרבה זמן לאכול אותם. בחצי שעה כל אחד יכול לאכול בנחת. שני סנדוויצ'ים גדולים כאלה, שני בייגלים גדולים, עם ממרחים טובים, לצאת צבע, גמרו לאכול, מברכים ברכת המזון, לפני חמישה לעשר, מנערים את הבגדים, לוקחים את כל החמץ שנשאר, מגלגלים, ובכלל אם עושים סנדוויצ'ים, אז אפשר להכין מראש סנדוויצ'ים כאלה, אפילו לאכול בחוץ בצורה נוחה, זה לא צריך להפריע, לאכול בגינה או באיזה מקום, ואז אם נשאר עוד חמץ בבית, לוקחים את החמץ, שמים עליו ספרי נגד ג'וקים, או מפוררים אותו באיזה מקום, חוץ לארץ, יש גם כאלה שמפקירים, בארץ הוא קצת יותר מסובך. בכל אופן, שמים ספרי נגד ג'וקים וכולי, מבטלים את החמץ בביטול הרגיל, ובזה גמרנו בינתיים את סעודת שחרית, את הביאור ואת הביטול. בשעה 13:10 בערך, 13:15, אפשר להתפלל מנחה. מתפללים מנחה, ואחרי מנחה, אוכלים סעודת שבת גדולה, בלי לחם. סעודת שבת עם בשר ודגים וכל מיני מטעמים, כמו כל שבת, סעודת שבת גדולה, רגילה, ובזה יוצאים ידי חובה של סעודה שלישית. לדרך שאני אומר עכשיו, יש חמישה יתרונות. א', לא נכנסים ללחץ. הכל רגוע, לא צריך להיכנס ללחץ. ב', אמנם צריך לקום קצת יותר מוקדם, אבל קצת יותר מוקדם. לא נורא. ג', אם אדם אוכל את הסעודה הגדולה בבוקר, הוא אוכל אותה מוקדם בבוקר, עד ליל הסדר הוא גובע ברעב. ובבית תמיד ביום של ליל הסדר אין מה לתת לאכול בדיוק, זה לא חמץ ולא מצה. גומרים לאכול, כולם רעבים. במקום זה, אכלנו ארוחה של סנדוויצ'ים שתחזיק אותנו עד הצהריים, ואחרי... אחרי צהריים, בשעה אחת, אחת ועשר, אוכלים ארוחת צהריים גדולה, שמחזיקה אותנו מספיק כדי לא להיות מתים מרעב עד הלילה. מצד שני, אנחנו נגיע עם תיאבון לליל הסדר, יש מספיק זמן עד ליל הסדר, גם מגיעים, אתם זוכרים, קודם כל יש את האגדה, עד שמגיעים לארוחה לוקח קצת זמן, אבל מצד שני, אכלנו ארוחת צהריים טובה. דבר רביעי, בין שעה 11 לשעה 1 זה זמן מת. בזמן הזה אין לא ארוחת בוקר ולא סעודה שלישית, זמן מת. יש לנו שעתיים להתכונן וללמוד לליל הסדר. אפשר לארגן שיעורים בקהילה, שיעורים מבוגרים, שיעורים לילדים, אבות ובנים. מתי יוצא לנו בערב ליל הסדר לשבת שעתיים וללמוד לקראת החג. מתי יוצא דבר כזה? תמיד זה יום לחוץ. יש שעתיים לשבת וללמוד. ללמוד בנחת, ללמוד עם הילדים, ללמוד לעצמנו, להתכונן לליל הסדר, זה דבר מדהים. והדבר החמישי, אם עושים את התוכנית בדרך הזאת, נשאר לנו אחרי זה מ-4 עד 7 זמן פנוי, אפשר ללכת לישון, להשלים את השעה שקמנו מוקדם בבוקר, וגם לישון טוב, לא להגיע עייפים לליל הסדר. השנה מגיעים לליל הסדר בני חורין. גם בעלת הבית, שכל שנה לפעמים נרדמת, לפעמים זה מגיעה אחרי מנוחה, אחרי לימוד, זה ליל הסדר אחר לגמרי. וחוץ מכל הדברים האלה, אנחנו זוכים לדבר מדהים. זוכים להיכנס לליל הסדר מתוך קדושת שבת. זה לא יאומן, כל השנה נכנסים מתוך החול, מתוך הרפת, נכנסים ישר לליל הסדר. השנה זוכים להיכנס מתוך שבת, מתוך מעין עולם הבא, התחברנו עם הקדוש ברוך הוא בשבת שכל כך מיוחדת לעם ישראל, מתוך קודש הקודשים נכנסים לליל הסדר. זה ליל הסדר אחר לגמרי. ליל הסדר שנכנסים אליו מתוך קדושת השבת הוא עם עוצמה אחרת לגמרי. וכאשר יודעים באמת לעשות את ליל הסדר בצורה כזאת, כאשר יודעים לעשות את, כל את ערב פסח שחל בשבת, את השבת בדרך הזאת, לנצל אותה, זה גם דבר שהוא לא מלחיץ, מוסיף נעימות. נכון, צריך לארח את המשפחה ליומיים, יש קשה להם, אפשר להסתדר עם זה, משפחה משתתפת, ואם עושים את זה בצורה נעימה, זה גם מוסיף עוד לשבת הזאת. אבל הדבר הזה בדרך הזאת לא מוסיף לחץ, מאפשר להיכנס לליל הסדר מתוך הכנה, מתוך מנוחה, מתוך הכרנה רוחנית, מתוך קדושה, ואז ליל הסדר הזה הוא חוויה מיוחדת, יותר מכל שאר השנים, מאפשר לנו קדושה והתעלות, שבעזרת השם נצליח ונזכה אליהם בליל הסדר השנה הזאת, שיוסיף ויקרב אותנו בעוד נדבך לקדוש ברוך הוא ובינינו לבין עצמנו. חג שמח.